טוב, נתחיל. אני מקדיש את השיעור לחזרתם של שלושת החטופים, אייל, גלעד ויעקב. ובאמת רציתי לדבר על הנושא הזה. יש הרבה היבטים של כל העניין, אבל אחד שבאמת בולט בכל החדשות זה העניין של הטרמפים. כאילו לקחו טרמפ וחוסר אחריות ודברים כאלה, ורציתי לדבר על העניין הזה בכלל, וגם על העניין שכאילו לחיות במקום של סכנה. עכשיו, רציתי להסגיר את כל העניין הזה בפרשת השבוע, או שאלה די עקרונית בפרשת השבוע, שזה פרשת קורח. ובקורח אנחנו מתחילים לראות את זה, או לקרוא את הפרשה. במקור הראשון כתוב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. והשאלה הגדולה בזה זה מה הוא לקח. לא כתוב במפורש מה הוא לקח, סתם כתוב ויקח קורח. אז כל המפרשים באים ודושים, הוא לקח ציצית, הוא לקח תירוצים, הוא לקח אנשים, הרבה תשובות. אבל הרב הרש מסביר את זה באופן פסיכולוגי, והוא אומר שבעצם לא כתוב מה הוא לקח בגלל שזה לא עקרוני. מה כן עקרוני ומה הוא לקח? אז הרב הרש מסביר, מבחינה הגיונית, הלקיחה מתארת התנהגות בלתי מוצדקת של אדם הפועל לטובת עצמו. אז אני מדלג איפה שמקווקה, והויל, והכתוב נוקט לשון לקיחה, הרי הוא רומז יחד עם זה שהמניע למעשהו של קורח היה אנוכי. הוא פעל לטובת עצמו. אז זה קורח. קורח בעצם הוא דאג לעצמו. הוא אגואיסט, כן? פשוט מנסה לקדם את עצמו ולא אכפת לו שום דבר מסביב. אוקיי? אז אני מבין שזה חטא, וזה חטא כל כך גדולה שהגמרא כותבת ככה. במקור הבא, במסכת סנהדרין, דף קופטט, תנו רבנם, הדת קורח ואין להם חלק לעולם הבא. עכשיו, יש הרבה חטאים בעולם, ולא כולם מוציאים את האיש מעולם הבא. כאילו, אתה גנבת, אז אתה משלם, יש כל מיני חטאים. עכשיו, להיות אגואיסט, שדואג אך ורק לעצמו, אז אין לו עולם הבא. זה עונש, כאילו, לא הגיוני. למה שאני דואג לעצמי, ואז אין לי עולם הבא? עכשיו, לפני שאנחנו נשיב על זה, נחזור בעצם לעניין הדיומה, העניין של החטופים והעניין של הטרמפים. ואחרי זה נחזור ונבין למה זה ככה עם קורח, אוקיי? אז עכשיו, אחד המאמרים שהתפרסם בגלובס במקרה, אישה כתבה ככה, חטיפת שלושת תלמידי הישיבה היא חוסר אחריות. חוסר אחריות אינו רק של הנערים, הוא בעיקר של ההוריהם שידעו שהם נוסעים בטרמפים. אז היא מרחיבה את האחריות לא רק לילדים, אלא גם להורים, שבמובן מסוים זה גם נכון. אבל האם זה חוסר אחריות או לא? אז עכשיו, האמת היא שיהדות באמת דואגת שאנחנו צריכים להיות אחראים, ואנחנו צריכים לשמור את עצמנו מסכנות. ופה אני מביא כמה מקורות שבאמת תומכות בדעה הזאת. הרמב״ם מסביר ככה, איפה שזה מקווקו, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו. אז אם אנחנו יודעים על איזושהי סכנה, אנחנו חייבים להעביר את זה, אנחנו צריכים לטפל בזה. ואז כתוב, ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, הישמר לך ושמור נפשך. מהפסוק הזה אנחנו לומדים שיש מצוות עשה לשמור על עצמנו. אסור לנו לעשות דברים מסוכנים ולהיות ונתקל במקומות ובעניינים מסוכנים. אז כתוב, ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועברה לא תשים דמים. אז לא רק שיש מצוות עשה לשמור על עצמנו, יש מצוות לא תעשה, שאתה עובר ברגע שאתה עושה דברים מסוכנים, או אתה משאיר דברים מסוכנים שאנשים אחרים יכולים ליפול עליהם. ואז הוא מביא בהלכה ה', הרבה דברים אסרו החמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהן ואמר, הרי אני מסכן את עצמי, ומה לאחרים עליי בכך? או איני מקפיד על כך, מכיוון אותו מכת מכין, סליחה, מכין אותו מכת מרדות. אוקיי, אז הרמב"ם מסביר עוד שזה לא רק שאתה עובר על איזשהו מצווה, לא רק שאתה לא עשית את המצווה תעשה לשמור על עצמך, ולא רק שעברת על לא תעשה שאתה מסכן את עצמך, אבל גם אנחנו דואגים שאתה לא יכול להגיד מה אכפת לך, מה אכפת לך אני רוצה לנסוע בלי חגורות, מה אכפת לך שאני קופץ מהבניין, לא, זה אכפת לנו, זה אכפת לנו עד כדי כך שאנחנו נותנים מכת מרדות. מכת מרדות זה אומר שאתה בעצם מורד במסגרת היהדות, במסגרת החברה התקינה, אז אנחנו דואגים לכל אחד ואחד. עכשיו, מעניין, המפרש על הרמב"ם מעשה רוקח, אז הוא אומר, לא הבנתי מאיפה הרמב"ם מביא את זה. הוא אומר, לא מצינו מבואר שחייב על זה מכת מרדות. ועד הרבה בגמרא אמרו אם עשה דמו בראשו, אז הוא אומר הגמרא לא אמרה שאנחנו צריכים להקות אותו, לתקן אותו, בסדר, האיש הוא עושה מה שהוא רוצה, אז דמו על ראשו, זאת אומרת לא אחראית, כן? אז הוא מסביר, הוא ממשיך ואומר, זה משמע אין נזקקין לו, זאת אומרת אנחנו לא נותנים לו את התיקון או הכפרה על ידי העונש, ואפשר שרבנו, זאת אומרת הרמב״ם, חיוו מכת מרדות בשביל האמירה של חז"ל, זה נמצא שדהפקיר עצמו לעבור על דברי חז"ל. אז יכול להיות שהמכות באות לא מהציווי בעצמו, אלא הרבנים שוב פעם רוצים להקים חברת תקינה ועשו כל מיני תקנות, וזה אחד מהם, שאנחנו לא סובלים אנשים שמסכנים את עצמם, זה לא טוב לחברת שלנו בכלל, וככה אנחנו אפילו יכולים להניש אותם על זה שהם לא מפרים לאף אחד חוץ מעצמם. זה מה שהמעשה רוקח אומר. עכשיו, השולחן ערוך מצטט את כל דברי הרמב״ם מילה במילה, ואז הוא מוסיף בסוף איפה שזה מקווקו, הוא מוסיף פן חיובי משלו. והנזהר מהם, זאת אומרת הסכנות, עליו תבוא ברכת טוב. מעניין, בדרך כלל כותבים עליו תבוא הברכה. פה הוא מציין לו, זה ברכה מסוימת של טוב, וגם הפוך, כנראה משמע שאם אתה לא, אז מגיע לך רע, כן? לא משנה, מה שחשוב פה, הדגש על העניין שאנחנו חייבים לשמור על עצמנו, וכשאתה שומר על עצמך, אז בא את הברכה של טוב, ואם לא, אז אנחנו אפילו מטפלים בך בזה שאנחנו מקים אותך, שאתה מבין שאסור לך לסכן את עצמך ולעשות דברים מסוכנים, זה חוסר אחריות כמו שהאישה כתבה. עכשיו, הרמה לוקח את זה עוד צעד קדימה, והוא אומר איפה שזה כתוב, שולחן ערוך יורדי הלכות תערובות, אז כתוב, וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה, כל דבר שיש סכנה אנחנו צריכים להיזהר, כי, ואז הוא מצטט את הגמרא, סכנתה חמירה מאיסורה, ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור. אז הוא אומר, סכנות זה כל כך דבר ענק וחשוב, שזה יותר חשוב מזה שאנשים בספק אם הכלי הזה הוא בשרי או חלבי, זה נבשל ככה, יש אולי טיפה של חזיר פה, כל הספקות בזה, הוא אומר זה כלום לעומת ספק של סכנה. ספק סכנה, זאת אומרת אנחנו לא יודעים בוודאות שיש בעיות בטרמפים, אבל אנחנו חוששים בזה, זה כבר יותר גרוע מלאכול משהו שאתה לא בטוח אם יש חזיר בו, נגיד, אוקיי? ואז הוא ממשיך ואומר איפה שאני הדגשתי, ואסור לסמוך על הנס, זאת אומרת אתה לא יכול להגיד לא, אני עושה טוב, הקדוש ברוך הוא יתעסק בי טוב, אסור לסמוך על הנס, נקודה, כן? אנחנו צריכים לפעול לפי הכללים של בני אדם, והגמרא פה גם מסבירה שאסור לסמוך על הנס, ואם סומכים אז לוקחים את הזכויות שלך, כן, לשלם על זה שהפעלת מערכת ניסית. עכשיו, עם כל זה, הרמח"ל בספר מסילת נשרים, אז הוא אומר, יש גבול. זאת אומרת, יש חששות ופחדות ושמירה וכל זה, הוא קורא לזה יירה. יש יירה ויש יירה, כן? ואז הוא אומר, יש יירה ראויה ויש יירה שוטה, אוקיי? ואז הוא ממשיך ומסביר שיש לפעמים, כמו שאמרנו, צריך לשמור על עצמך, אבל מצד שני, אפשר כאילו להגיע לשיגעון שאתה לא יוצא מהמיטה בבוקר, כן? אז הוא אומר פה, אך היראה השוטה היא, שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות, יראה על יראה, ועושה משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול תורה ועבודה. זאת אומרת, העיסוקים של בני אדם שלומדים תורה והולכים לעבודה וכל זה, אתה לא תעשה כלום בגלל שאתה מפחד לצאת מהבית. כן? ואז הוא אומר, אז מה הכלל? הכלל להבחין בין שתי היראות הוא מה שחילקו החמים זיכרונם לברכה באומרם בפסחים. היכה דשכיח הזק השני, כי מקום שההזק מצוי ונודע יש להישמר. אז פה הוא אומר, נכון, אנחנו צריכים לצאת מהבית וללכת לעבוד וללכת ללמוד וללכת לעשות כל מה שבני אדם עושים, אבל אז מה הקו שאנחנו מותחים? זה איפה שזה ידוע שיש נזק שם, אז אל תקרב. אז אם ידוע לך שיש נזק, זה מקום מסוכן, וזה לא נקרא יירה שוטה, אז זה יירה ראויה. אז פה, כן, אפשר לדון בזה שכאילו, יש איזה מקום מסוכן, זה סיכונים ידועים, כן? וטרמפים עוד יותר, כן? עכשיו, הגמרא מביאה איזשהו כלל שכתוב, כיוון דדשו בו בי רבים, שומר פתעים השם. דשו בו רבים אומר, זה המקובל בחברה. אנשים נוסעים עם חגורה זה מקובל, אנשים רוכבים אופניים ואני לא יודע איפה, בערים, אז זה מקובל לעשות, על אף שיש סכנות בזה, זה מקובל בחברה שאנשים רוכבים באופניים בכל מיני מקומות, כן? אז הכלל להבחין בין משהו שהוא, מה? כן. אז יש כלל להבחין בין מה שמסוכן והזק וצריך לשמור ומה שלא, וזה מה שמקובל. עכשיו, האם זה מקובל לחיות ביש, האם זה מקובל לקחת טרמפים, האם זה לא, האם זה... כל השאלות האלו, אני לא חושב שהן רלוונטיות. בגלל שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה באופן כללי. אבל אם תהפכו את הדף, אני רוצה להפוך גם את כל השיחה. כי יש מצווה לשמור על עצמנו, כתבנו, קראנו, כן, ושמרתם על נפשך, אבל יש עוד מצווה שמעל הכל, וזה קידוש השם. קידוש השם, בדרך כלל אנשים מסתכלים על זה במובן של למות עבור השם, וזה מה שכתוב בגמרא פה, גמרא בסנהדרין, ונקרא את זה עכשיו. כתוב, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, נמנו וגמרו בעלייה בית ניצה בלוד. אז היה שיחה והיה דיון על מתי להיהרג, או בעצם להקריב את החיים על איזשהו ערך. ואז מה שהם כתבו זה, או מה שהם החליטו זה ככה. כל עבירות שבתורה, אם אומרים לאדם עבור ואל תיהרג, יעבור ואל ייהרג. חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אז אלו שלושת המצוות הם ערך עליון, אתה לא רוצח מישהו אחר, אתה צריך פשוט לתת להם להרוג אותך. Yeah, אבל אם מישהו אומר שצריך לעבוד עבודה זרה, אז זה מעל הכל. אם מישהו אומר כן, גילוי עריות, שוכבים עם מישהו שלא ראיו, אז כל הדברים האלו, זה אלו ערכים שאנחנו לא עוברים עליהם. אבל אם מישהו אומר לך, תאכל את הצ'יזבורגר הזה, אני ארוג אותך, אז אתה אוכל את זה, אז אפשר כאילו לעבור על זה, כן? אבל הם אומרים, לא, יש תנאים לכל מה שעכשיו דיברנו. כי אתה בא, רב דימי אמר רבי יוחנן, לא שנו, לא לימדו את זה, אלא שלא בשעת השמד. אבל בשעת השמד אפילו מצווה קלה יהרג ואל יעבור. אז הוא אומר, אם זה שהעולם או יש איזשהו רודן שאומר אני רוצה להפסיק את כל היהדות ועכשיו כל אחד יעבור על מצווה כזו או אחר, אז זה כבר הפך להיות ערך עליון ואנחנו לא אוכלים צ'יזבורגרים ולא עושים שום כלום. עבורם אנחנו מוסרים את נפשנו בגלל שעכשיו זה מלחמת דת. אוקיי? אבל גם זה יש תנאי. כתוב פה, אפילו שלא בשעת השמד לא אמרו אלא בצינה, אבל בפרהסיה אפילו מצווה קלה יהרג ואל יעבור. אז הוא אומר, אפילו שזה לא שמע, אפילו זה היום שדברים מתנהלים, אבל אם מישהו אומר בפומבי, תאכל את הצ'יזברגר הזה, אז כבר זה הפך להיות משהו מפורסם, משהו בפומבי, ואנחנו עומדים על עצמנו ואומרים, יש ערכים ביהדות, והחיים שווים את הערכים. אז אנחנו צריכים להפגין נחישות שייכות לכל המערכת של המצוות, וזה בעצם מה שנותן טעם לחיים. אנחנו לא סתם חיים על מנת, אלא אנחנו חיים על מנת להעביר את הערכים שלנו. ואז אני עשיתי את הטבלה הזאת שיהיה ברור. בשעת השמד, אז לא משנה מה, זה יארג. אם זה לא שעת שמד, אז אפילו, אז אם זה בפרהסיה, אז זה יארג. אם זה בצינה, אז אתה לא צריך, אלא אם כן זה שלושת העבירות הגדולות, כן? אז עכשיו, השאלה היא, מה זה מצווה קלה? אז הגמרא ממשיכה ואומרת ככה, מהי מצווה קלה? אמר רב אבר יצחק, אמר רב, אפילו לשינויי ארקטה דמסנה. ארקטה דמסנה. ארקטה דמסנה, מה זה הדבר הזה שאפילו ארקטה דמסנה אנחנו מוסרים את נפשנו? אז רש"י מסביר, זה שרוך נעל. על שרוך נעל אתה מוסר את הנפש. מה הקטע? אז רש"י מסביר שאם דרך הנוכרים לקשור כך ודרך ישראל בעניין אחר, כגון שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל להיות צנועים, אפילו שינוי זה שאין כאן מצווה אלא מנהג בעלמא יקדש את השם בפני חבריו ישראל. אז הוא אומר, אם אנחנו מדברים על איזשהו שינוי שהם רוצים לעשות דווקא, הרומאים הם נעלו שרוכים לבנים והיהודים שמו שחורים בגלל החורבן, אז אנחנו מוסרים את אפשינו על זה, בגלל שזה זה שוב פעם, זה מלחמת דת, זה מלחמת ערכים, ואז על ערכים אנחנו עומדים עד הסוף. אז הוא אומר, לא רק מצווה קלה, אלא מנהג בעלמא אנחנו מוסרים את נפשנו בגלל שעל זה אנחנו חיים. ואז הרב סולובייצ'יק מסביר משהו מאוד מעניין ומיישם את זה לימינו עתה. אז הוא אומר, מה זה מצווה קלה? איך אנחנו יודעים מה זה השרוך נעל שכדאי למסור את נפשנו ומה זה לא השרוך נעל? כאילו, איפה אנחנו לומדים? איך אנחנו יודעים באמת מה זה ארקטה דמסנה?
היום.
כן.
היום באמת.
כן, היום באמת. ואז הרב סולובייצ'יק אז אמר שבעצם אתה יודע איפה הגויים תוקפים. הגויים תמיד יודעים איפה זה, מה זה חשוב ליהודים, והם תוקפים אותנו בנקודות האלו, ועל הנקודות האלו הם הארקטה דמסנה. אז הוא אומר, רב סולובייצ'יק אומר, וזה כבר לפני הרבה שנים, יותר מלא יודע, 30-40 שנה, הוא אמר שהארקטה דמסנה היום זה יישוב ארץ ישראל. כל הגויים תוקפים אותנו לחיות פה. ואז פה המצווה דיומה זה הדבר כביכול הקטן שאנחנו מוסרים את נפשנו, זה לחיות בארץ ישראל. ואני הייתי אומר שהיום זה לחיות ביישובי יהודה ושומרון. כאילו איפה הם תוקפים אותנו כל הזמן? כמובן אנחנו מבינים שזה על כל יישוב ארץ ישראל, אבל הראש של הטיל שלהם זה מופנה ליישובי יהודה ושומרון. ואז זה אומר שלא משנה מה, אנחנו מוסרים נפשנו לחיות ביהודה ושומרון, ולחיות ביהודה ושומרון זה, אם מסכים או לא מסכים, זה לקחת טרמפים. כאילו, הנה אני מצטט סתם רעיון שהיה בוויינט אתמול. כל הילדים שלנו נוסעים בטרמפים בתוך הגוש ומחוץ לו, כי זאת הדרך המקובלת לנוע פה. וזה, אתם יכולים לשאול כל אחד ואחד, ואני מארצות הברית לא לוקחים טרמפים, אז זה קשה לי, כאילו, לצדד עם זה, אבל עובדה, אנשים לא יכולים לזוז ולא לקחת טרמפים. מצד שני, זה לא אומר שעולים על כל מכונית ובכל זמן ובכל פינה. הרב לבנון כתב דבר מעניין. הוא אומר פה ככה, יש לחנך לזהירות ואחריות. כן, הוא לא אומר שמבטלים טרמפים, הוא אומר, אנחנו צריכים להיות זהירים. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זהו צו התורה, ובחרתם בחיים. ולכן צריך להשתמש בקודים. אז הוא מציע איזשהו דרך להיות יותר שמרני. אחד הצדדים בטרמפ יפתח במשפט מוכר בסידור התפילה, כמו אדון עולם אשר מלך, והשני ישיב לו בטרם כל יציר נברא. או מישהו מתחיל, אשרי יושבי ביתך, כן? והשני, כאילו, מישהו שומע, עוד ילוך הסלע. כן? כאילו, כל הזמן אתה יכול להחליף את הסיסמה. אז בכל מקרה, זה רעיון מעניין, אבל מה שחשוב להבין פה, שרבנים גדולים לא אומרים, צריך לשמור על עצמנו, לא לוקחים טרמפים. כן? כאילו, האישה שכתבה בהתחלה חוסר האחריות של הילדים ההורים, אז מה הפתרון שלה? שיתנו רישיונות נהיגה לבני 14 ומעלה. אז זה יפתור את הבעיה. קודם כל, לכל בן 14 יהיה רכב, כאילו, זאת לא הפתרון. כן. אז ברור שזה לא הפתרון. ושוב פעם, אני אומר שצריך להיות זהירים. כל הדף הראשון, אני כן תומך ומצדד מעין אפס, זה מצווה דאורייתא. אבל גם אנחנו מדברים על ערכתא דמסנא. ערכתא דמסנא אומר, זה המקום שאנחנו צריכים ללמוד על עצמנו, כן? זה המקום שהם תוקפים אותנו, זה המקום שמוסרים את נפשנו, ואז זה אומר לחיות בכל יישובי הארץ ולחיות כמו שמקובל לחיות. הרב שרלו אומר פה ככה על כל העניין של הטרמפים, מטרתו של טרור היא לשבש את אורחות החיים וליצור אימה ופחד בקרב הציבור, לכן לא נכנע ונמשיך לנסוע בטרמפים ביהודה ושומרון תוך פקיחת עיניים וצמצום סיכונים ככל האפשר. עכשיו, אם אני אמרתי שהמצווה, זה, כן, מה שרב סולובייצ'יק אמר, מצווה דו יומה זה ארקדה דמסנה, אתה מסתכל מה, איפה הם תוקפים וזה מצווה. עכשיו, מצווה אומר שוב פעם לשון ציווי, אז אנחנו צריכים לצוות לאנשים לגור ביישובים, ואפילו מה, לקחת טרמפים, כן? כאילו, איפה הגבור? האם אנחנו מצווים לאנשים לקחת את סיכונים? אנחנו מדברים על סיכונים, כן? שיהיה ברור, אני לא אומר שזה פיקניק, זה סיכונים רציניים, חיים ומוות. אז הרב שטיינזולץ פעם נתן שיעור, זה לפני 12 שנה, כשהיו הרבה אנשים שהתאבדו, כאילו, התאבדויות תופת, כן? שהרגו המון המון אנשים פה בארץ, וזה היה תקופה מאוד קשה, ולא היה שום תיירות. התיירות ירדה לאפס. ואז הוא קיבל כל מיני שאלות, כמו, can we tell tourists to come? האם אפשר להכריח אותם לבוא, כאילו הם צריכים לתמוך בנו? הוא אומר, הציונים הפכו להיות אוהבי ציון אפלטונים. כאילו, לאהוב את ציון זה אהבה אינטימית, אתה מעורב פה, אתה נכנס פה ואתה מושקע כאן, ופתאום כולם בחוץ לארץ, זה אפלטוני, כן, אנחנו חברים, אבל, כן? אז הוא אומר, אולי אנחנו צריכים להכריח אותם לבוא. אז הוא אומר עוד שאלה באותו דבר, הוא אומר, האם אנחנו יכולים להכריח לאנשים לגור ביישובים? כן? בדיוק אותה שאלה. אם זה מצווה, ואם זה באמת אנחנו צריכים לתמוך בכל העם, אז אולי אנחנו צריכים להכריח אנשים. הוא גם הביא עוד שאלה, שאלו השאלות שהוא קיבל. היה איזשהו תלמיד שלו שהציעו לו בצבא להיות מרגל. וזה אומר, לחיות באיזשהו ארצות ערב, ולא להיות דתי, ולא להיות כלום, כן? אז מישהו צריך לעשות את זה, רב שטיינזולץ אמר. לא כל אחד, אם כל אחד אומר, לא, אני לא יכול להיות מרגל, לא, אני לא יכול לגור בישובים, לא, אני לא יכול לבקר, לא, 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 אז אפשר לקפל את כל העם, כן? אז הוא אומר, כל אחד ואחד חייב לקבל על עצמו מה שהוא יכול, אבל אסור לאף רב או אף אחר להכריח מישהו. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אתה חייב לגור בישובים, אתה חייב לקחת סיכון כזה או אחר. אי אפשר. אבל אנחנו בתור יחידים בתוך העם, כל אחד צריך להסתכל על מצבו ומה מצפונו ומה הוא מסוגל לעשות, והוא צריך להתנדב. ומאיפה הוא לומד את זה? יש גמרא פה, גמרא בפסחים שאומר, הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. הוא אומר בעולם הבא יש כל מיני דרגות ומקומות של כל מיני אנשים שהשיגו דברים בגלל העבודה שלהם בעולם הזה. הוא אומר מי שנהרג הרוגי מלכות אז הוא במחיצה העליונה אין אף אחד שמגיע עליו. ואז הוא אומר, הגמרא דנה מי זה הרוגי מלכות, ואז אומרים הרוגי לוד, שרשי מסביר שני אנשים, שני אחים, היו שמסרו עצמן על ישראל, שהודו על עצמן הריגת בת מלך, שהיו מטילים אותה על כל ישראל. אז בעצם היה איזשהו רודן, והוא אמר, אני הורג את כל היישוב היהודי, מישהו לא אומר שמודה שהוא הרג את בת המלך. אז שני האחים אמרו, אנחנו עשינו את זה, והרגו אותם, כן? הם מסרו נפשם לעזור לישראל. רב סטיינזלץ מביא את הדוגמה הזאת, שכל אחד, כל יהודי צריך לחשוב, איפה הוא מוסר את עצמו עבור העם. אנחנו לא יכולים להגיד לאף אחד למסור את עצמו, אבל כל אחד, אנחנו אומרים לכולם שכל אחד צריך לתרום, כל אחד צריך להתנדב, כל אחד צריך להבין שהוא חלק מעם גדול, והשכר על זה זה מעבר לכל תיאור. אין במחיצו אף אחד אחר מזה שמוסר נפשו על עם ישראל. עכשיו הוא גם, הרב סטיינזלץ גם הביא את הרמב״ם שאומר את זה באופן שלילי. הרמב״ם אומר אלו הן שאין להם חלק לעולם הבא אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולמי עולמים. אז הוא מביא רשימה של אנשים שפשוט אינם בחלק של עם ישראל, לא פה ולא בעולם הבא. ואז באמצע איפה שזה מודגש, הפורשים מדרכי ציבור. אז הוא אומר, אתה לא יכול להגיד אני צדיק, אני יושב, אוכל קשה, שומר שבת, דואג לעצמי. אתה לא יכול לדאוג לעצמך. ברגע שאתה מנתק את עצמך מהעם, אתה מנותק לחלוטין בעולם הזה ובעולם הבא. אין עולם הבא. וזה מביא אותנו בחזרה לקורח. קורח דאג לעצמו. להיות אגואיסט זה חטא שמוציא אותך מהכלל. זה חטא שמוציא אותך מעולם הבא. לא בתור עונש. זה לא עונש שאתה לא מקבל עולם הבא. זה פשוט תוצאה. תוצאה הגיונית. אם הצטרפת, אם עשית מאמצים עבור העם, אז ברור שאתה נהנה מזה. אבל אם אתה לא עושה כלום ואתה דואג לעצמך, אז זה פשוט, אתה מנותק מהכלל. ואז אתה לא בעצם, מה שמעניין פה, שאם אתה רק דואג לעצמך ואתה חושב שאתה משיג משהו, אתה לא עושה כלום. אתה משיג משהו עבורך כשאתה משיג עבור העם. אנחנו יחידים כחלק מהעם, והעם הוא גדול מכולנו. והעם זה עם ישראל, עם היסטורי, עם שמשנה פני העולם. אז אם אתה לא מצטרף, אז אתה לא מצטרף. גם בעולם הבא אתה לא שם. זה הכל. אז אני מסיים בזה שלהגיד שלילדים האלו ולהורים היה להם חוסר אחריות, אני אומר הפוך. היה להם ויש להם אחריות לאומית. הם דאגו לא לעצמם אלא לכל עם ישראל, ושנזכה בזכות זה לראות אותם בזרועות של הוריהם במהרה בימינו.